אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 206, בפתיחה לפירוש הסולם, עוד ת', נמצא גם בספר קבלה למתחיל, בעמוד 461. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 206, בפתיחה לפירוש הסולם, עוד ת'. ועד כאן דיברנו בפרצופי אדם קדמון. אמנם בפרצופי עולם האצילות נתווסף סיום חדש בעשר ספירות דתוך, שהמלכות דתוך, הנקראת טאבור, עלתה לבינה דעשר ספירות דתוך, וסיימה שם עשר ספירות דמדרגת התוך, שהסיום הזה נקרא חזה.
אנחנו למדנו שמלכות דאינסוף היא באה לנו כתוצאה מהארבע בחינות הקודמות, כן, שהם יצרו את המלכות דאינסוף. וזה הכל היה בעיגול, זאת אומרת ללא שום חשבון מה למטה, אלא רק סיבה ומסובב. שורש א', ב', ג', ד'. ואחר כך מלכות דאינסוף, בגלל שהרגישה שיש אנותן ואני מקבלת ואני לא יכולה בגלל הבושה, והוא נצחי ושלם ואני הפוך, היא הפכה את עצמה לצמצום. הסתלק האור מכאן, היא נשארה ריקנית, והיא אומרת, אני אקבל אך ורק לפי מה שהרצון לקבל שלי מרשה לי, כדי להשוות את הצורה עמו. זאת אומרת, יש לי שוב שורש א', ב', ג', ד', הבחינות האלה הופכות להיות דרגות האביות, הרצון, כן? ועד כמה שרצון הזה הוא יותר גדול, אז אני חייבת לעשות עליו מסך, להשוות אותו למשפיע בצורה יותר גדולה, יותר מתגברת, נכון, אז בהתאם לזה אני אעבוד. ואז בא החשבון, וכי אחרי החשבון באה לנו עוד ההבחנה הזאת שנקראת חזה. זאת אומרת שישנה כבר ראש, אותה החלטה, הכל זה נקראת ראש, ואז מהראש בא לנו כבר הביצוע שמתוך הראש שנקרא תוך. ואיפה שמסתיים החשבון נקרא פדר ראש, ואיפה שנעשה החשבון זה הטבור. מה אומר לנו על החזה? בוא נראה, או שהוא מתכוון על צמצום ב' שיש כאן אז נקודה אחרת, ההבחנה אחרת של הטבור וחזה. או בוא נראה מה הוא אומר.
כן. אנחנו בשורה והופרס. והופרס שם פרסה.
או, זה כבר הוא מדבר על על הצמצום ב'. לכן הוא מדבר על חזה.
כלומר, שסיום החדש שנעשה מחמת עליית המלכות לבינה, במקום החזה נקרא פרסה, בסוד הרקיע המבדיל בין מים עליונים שהם כתר וחוכמה שנשארו במדרגת תוך, ובין בינה ותפארת ומלכות שיצאו ממדרגת עשר ספירות דתוך ונעשו למדרגת עשר ספירות דסוף, שמשום זה נחלקו עשר ספירות דתוך לבית מדרגות, שמפה עד החזה נחשב לבחינת עשר ספירות דתוך, ולאצילות ולבחינת גר של הגוף. ומחזה ולמטה עד הטבור נחשב לבחינת עשר ספירות דסוף ולבריאה, ולבחינת וק בלי ראש, כמו עשר ספירות דסוף. ועניין עליית המלכות לבינה וסיום החדש שנעשה באמצע כל מדרגה.
זאת אומרת, יש לנו, אחרי שמלכות עולה לבינה, מלכות עולה לבינה, יש לנו בראש רק גלגלת עיניים, כתר חוכמה, או כתר חוכמה בינה, גרדה בינה אנחנו אומרים, וגם בגוף כתר חוכמה, ובינה זה רמפין ומלכות החאפ, יצאו מחשבון בראש וגם מחשבון בתוך. ולכן במקום טבור, מה שיש לנו בצמצום א', בצמצום ב', יש לנו חזה. ואם המקום הזה נקרא טבור, כאן זה נקרא חזה, והגבול הזה נקרא פרסה. שאלות, אם זה לא מובן. כן.
אם אין מעלה ומטה, אז מה זה סיבה ומסיבה?
רגע, 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 אנחנו כבר לא מדברים על זה, אבל בסדר, בסדר, אני אענה. אם אין מעלה ומטה, מה זה סיבה ומסובב? מעלה ומטה זה פחות או יותר, פחות או גבוה. סיבה ומסובב זה קודם ואחר כך. ויכול להיות שאחר כך זה יותר משובח, ואחר כך זה יכול להיות יותר פחות. זה לא שייך. הבחנות שונות לגמרי. סיבה או מסובב, זה מדובר על סדר יציאת הפעולות. מעלה ומטה, מדובר שמעלה זה יותר נעלה, ומטה פחות מזה. לכן הצמצום והיחס הנברא אחרי צמצום לעצמו ולבורא ולתכלית ולתהליך ולהכל, הופך להיות אצלו כבר לא עגול, לא עגול. אצלו עכשיו זה אני מטה, אני הבזוי, אני בבושה, אני המקבל, ההוא למעלה, ההוא המשפיע, ההוא השלם. זה קביעת המצב. והפעולות שלי עכשיו הם יהיו כולם כדי להגיע למצבו, לדרגתו. ואז הוא קובע מה למטה. כלפי המצב שלו וכלפי ההשתוקקות שלו. זה מה שהיה קודם, כן? וכאן אני ציירתי ההבדל בין מצב בצמצום א' ובצמצום ב', שבצמצום ב' שמלכות עולתה לבינה, שאסור לנו לעבוד עם הכלים ששם שולטת מלכות, וזה בכלים זד דבינה, זה רמפית ומלכות, כן? ואז יוצא לנו שרק הכלים הנקיים מרצון לקבל, הם יכולים להיות בפעולה. וכלים האלו נקראים אצלנו גלגלת ועיניים. או בראש או בתוך. לכן הגוף של הפרצוף הוא תוך של הפרצוף. הוא השתנה, והגבול שלו במקום טבור נקרא חזה. והגבול הזה שמלכות דתוך עלתה לחזה, הוא נקרא פרצה. זה סימן הכשרות. סימן שעד כה, אם משתמשים בכלים, אז ודאי שנמצאים בקדושה, בהשפעה. מה קרה? כן.
סליחה. מה זה שהוא כותב שמפה עד החזה זה הצילות, ומהצילות ולמטה זה בריאה?
זה חלוקה שלא לחשוב שהצילות ובריאה זה עולמות, זה שמות גם כן. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה זה פשוט המקום של גלגלת ועיניים. זה מקום עולם הצילות, או סתם מקום הצילות, וכאן זה בריאה, יצירה, עשייה, זה אוזן וחותם ופה. אז כך הוא כותב. לכן זה, הוא יכול לקרוא לך גם כן בסג. אצילות ובריאה יצרה עשייה. גלגלת עיניים ואחב. זה לאו דווקא העולמות. אלה הם השמות. אחר כך בהם נקראים גם כן העולמות. כן.
האם העלייה לחזה והפרסה הם לא בסוף הפרצוף? ולא מעל הטבור, אלא מתחת לטבור?
גם בראש, גם בתוך, גם בסוף. אם אני לא עובד עם כלים דקבלה, אז בכל החלקים שלי, איפה נמצאים הכלים, הם נחלקים לכלים דהשפעה וכלים דקבלה. אבל גם בסוף, ודאי. גם בסוף יש לנו מסך ואורות, וגם בהם אני צריך לחלק עם איזה כלים אני יכול להיות בדביקות בזה שאני נמצא כמו בסוף, ובאיזה כלים אני בכלל לא יכול שום דבר לעשות ולהשתמש בהם, שזה כבר הסוף די סוף, החב די סוף. כן?
חוזה מאל סלוודור שואל, מה ההבדל בין טבור ופרסה?
טבור זה סיום דתוך בצמצום א', באקודים, ופרסה זה סיום דתוך בצמצום ב', בנקודים ובברודים. בכל הפרצופים שנמצאים למטה מטבור דגלגלת, בוא נגיד ככה. כן?
שאלה מארצות הברית, מה קורה עם הטבור כשהוא עולה לחזה? האם הוא נעלם?
זה לא נעלם. אלה כלים, אנחנו לא יכולים להגיד שהם נעלמים, אלא אנחנו מדברים על אופן שימוש הכלים. שאם טבור עולה לחזה, סימן שאני לא משתמש בכלים שהם זאת דגופה. לא יכול בהם להשתמש. בנאי דגוף. תנאי דגוף. השמות הם לא כל כך כאן, ובכלל בחומת הקבלה יש אלפי שמות לאותה התופעה. אנחנו צריכים העיקר להבין ברצון, באיזה רצונות מדובר, במה אפשר להשתמש, במה לא. בסדר? נמשיך.
ערך הפוך מכלים לאורות, אות יוד. יש תמיד ערך הפוך בין אורות לכלים, כי בכלים הסדר הוא שהעליונים גדלים בתחילה בפרצוף, שמתחילה בא כתר לפרצוף, ואחר כך חוכמה, ואחר כך בינה, ואחר כך תפארת, ואחר כך מלכות. ועל כן אנו מכנים לכלים כחבטום, דהיינו ממעלה למטה, כי כן סדר ביאתם אל הפרצוף. והאורות הם בהיפוך, כי סדר האורות הוא שהתחתונים באים תחילה אל הפרצוף, שמתחילה בא אור הנפש, ואחר כך אור הרוח, ואחר כך אור הנשמה, ואחר כך אור החיה, ואחר כך אור היחידה. באופן שמתחילה בא אור הנפש, שהוא אור המלכות, הקטן מכל האורות, ולבסוף בא אור היחידה, שהוא הגדול מכל האורות. ועל כן אנו מכנים תמיד את האורות בשם נרנחי, דהיינו ממטה למעלה, ככן סדר ביאתם אל הפרצוף.
קשה לי מאוד לדבר על זה, כי האמת, אם אדם לא נמצא בעשר ספירות ראשונות שלו אפילו, לפחות שלמות, הוא לא יודע על מה מדובר. אנחנו יכולים עכשיו לצייר כתר, חוכמה, בינה, אתם יודעים איך שזה בא קודם הכתר, ואחר כך כתר מוליד את החוכמה, אז חוכמה הוא קודם כל צריך להליט, לא לתקן, כן? זה הכתר, ואחר כך הוא מוליד חוכמה, ואז מחוכמה הזאת הוא מוליד את החוכמה הזאת, ואחר כך הוא צריך להוליד בינה, אז הוא מוליד כאן בינה, וכאן זה מוריד אותה ככה, בצורה כזאת, כן? ואז יש לנו את את הפרצוף הזה הידוע, כשככה זה, כן? יוצאים כתר חוכמה בינה, זה רמפין ומלכות, וככה הם יורדים. כן? ואז בכתר יש לנו קודם כל הכלים שבכתר, ואחר כך רק במלכות. כתר חוכמה בינה, זרמפין ומלכות. אבל כל המילים האלו זה, וכל השרטוטים האלה הם לא יהיו לכלום, וגם כן האורות שהם נכנסים. אז נכנס אור הנפש, אחר כך מוסיף כאן אור הרוח, אז אור הנפש יורד למטה, ואתם יודעים כל הדברים האלה, כן? נשמה, חיה ויחידה. ככה הם יורדים. כל האורות האלו למטה, כן? נרן חי. וככה הם גם כן. רגע, מכאן נרן חי, כן, כי עד שנשאר כאן אור היחידה, כן, זהו. אבל שוב, זה הכל טוב ויפה לדבר על זה בצורה סכימטית, זה פשוט וכל אחד יכול להבין וילדים תופסים את זה כולם, כן? אבל כשאנחנו מתחילים להרגיש את זה בתוכנו, זה בהחלט אנחנו מתחילים להבין מה זה נקרא ערך הפוך, אורות וכלים. שאדם עובד עם הרצון שלו הגדול ביותר ובאביות הגדולה, ומקבל איזה תגובה על זה וקשר וסיכום במקום אחר, במצב אחר. ואז אין לו כביכול הבנה למה זה קורה. ואצלנו זה לכן ככה אנחנו נשברים, כי לא מגלים את הכלי השלם. נמשיך כמה שנוכל להבין. זה דבר שבכל זאת, אני אומר לכם, זה דבר שבכל זאת קשה מאוד למי שעדיין לא נמצא בעשר ספירות שלמות שלו. כן.
שאלה מארצות הברית, מהו האור הגדול ביותר שאנו יכולים למשוך בזמן ההסתרה?
שום דבר. אור הגדול ביותר, אפס, 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 בלי שום דבר בסוף. למה אנחנו יכולים למשוך? אנחנו יכולים, לא יכולים למשוך כלום. על ידי מה אתה מושך את האור? אתה מושך אור על ידי אביות שלך שנמצאת תחת המסך. אם כבר, אז אתה כבר לא נמצא בהסתרה. המשיבה שלך, הכוח הזה, כוח המושך, כן? מתי הוא עובד? שהוא עובד תחת המסך, וכאן זה האביות. אז זה כוח המושך לאור. זה כבר לא בהסתרה. אתה מושך אותו, אתה רוצה לגלות אותו, אבל אתה רוצה לגלות אותו בגלל שאתה בשבילו עובד. הרי המסך כאן, אתה הפכת לקבל על מנת להשפיע. זה נקרא שאתה מושך. זה כבר תשובה מאהבה. איפה זה, אתה מבין? תקופת ההסתרה, ואחר כך תשובה מיראה, כן? ואחר כך תשובה מאהבה. ובתשובה, וכאן זה כוח המושך בלבד, בתשובה מהיראה. בתשובה מאהבה יש רק כוח ההשפעה בלבד. כוח ההשפעה. אתה כאן לא מושך כלום. זה דרגת בינה. אתה מבין? זה... מתי אני מושך? מתי שאתה תרצה לתת, אז אתה תמשוך. מתי שאתה תרצה לתת בכל הבשר שלך, אז אתה תמשוך. אחרת לא, כן.
אוסקר מוונצואלה ממשיך, אז עם הכלים אנחנו יכולים להזדהות או לזהות משהו? אם אמרת שעם האור זה כלום.
עוד הפעם?
אמרת שלגבי האור אנחנו יכולים למשוך 0.0000.
כן.
אז מה עם הכלים? אפשר להזדהות איתם כרגע בשבילנו בעבודה?
כלים, אנחנו לאט לאט מתקדמים לכלים האלו, כן? על ידי זה שאנחנו רוצים שכל הרצונות שלנו יהיו למעלה מהאגו בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאנחנו מתקרבים לזה שבינה שולטת על מלכות. הרי כלים שלנו זה המלכות. אנחנו מגיעים כאן לצמצום. אני רוצה שיהיה צמצום א'. כשאני מגיע לצמצום א', אני עובד על עצמי שיהיה מלכות, אבל בצמצום ב'. זה נקרא תשובה מהירה. מלכות עולה לבינה. מלכות עם הבינה מתחברים יחד. זה נקרא מלכות בצמצום ב'. ואחר כך אני עובד עם החבדי עלייה. זה התשובה מהאהבה, שאז אני מושך. אני לא מבין למה יש שאלות כאלה. באמת, אני נראה לי שכבר עברנו את זה. כן, חיים.
אם בתקופת ההסתרה אני לא מושך כלום, אז מה
יחזיר
אותי למוטב?
אם בתקופת ההסתרה אני לא מושך כלום, מה יחזיר אותי למוטב? האור המקיף. אבל אני לא מושך אותו. אפשר להגיד שאני מחכה לו, אני מושך אותו. אבל זה לא פעולה שאני מושך. אני רוצה שהוא ישפיע עליי. זה לא נקרא פעולת המשיכה. אמנם שאתה יכול להגיד כך, גם כן. אבל אני לא מושך אור. אני מושך תיקון עליי. אתה יכול להגיד אני מושך אור, אבל זה יותר מדויק, זה בכל זאת לא כך. אני עושה כל התנאים כדי שהוא ישפיע עליי. אני לא חושב שעל זה שואלו. שאלו, מתי אני מושך? מתי אני בא לשולחן בעל הבית וזולל הכל ברעבון ובגבורה ובהכל, תביא לי עוד ותביא לי עוד, למה לא שכחת זה אולי, נו? מתי אני עושה את זה והוא נהנה? זה נקרא מושך. בבקשה, הלאה.
עוד י' ונמצא לפי זה שבעת שאין בפרצוף אלא כלי אחד שהוא בהכרח הכלי העליון, דהיינו כתר הגדל תחילה, הרי אינו נכנס אז בפרצוף האור הגדול המיוחס אל הכתר, שהוא אור היחידה, אלא שנכנס האור הקטן ביותר, שהוא אור הנפש, ומתלבש בכלי דכתר. וכשגדלו בית כלים בפרצוף, שהם הכלים היותר גדולים, דהיינו כתר וחוכמה, הנה אז נכנס בו גם אור הרוח, ויורד אז אור הנפש מכלי דה כתר לכלי דה חוכמה, ואור הרוח מתלבש בכלי דה כתר. ועל ידי זה, כשגדל הכלי השלישי בפרצוף, שהוא כלי דה בינה, אז נכנס אור הנשמה בפרצוף, ואז יורד אור הנפש מכלי דה חוכמה אל הכלי דה בינה, ואור הרוח יוצא מכלי דה כתר ובא לכלי דה חוכמה, ואור הנשמה מתלבש בכלי דה כתר. וכשגדל כלי רביעי בפרצוף, שהוא כלי דה תפארת, נכנס אור החיה בפרצוף, ואז יורד אור הנפש מכלי דה בינה לכלי דה תפארת, ואור הרוח לכלי דה בינה, ואור הנשמה לכלי דה חוכמה, ואור החיה בכלי דה כתר. וכשגדל כלי חמישי בפרצוף, שהוא כלי המלכות, באים אז כל האורות בכלים המיוחסים להם, כי אז נמשך אור היחידה אל הפרצוף, ואור הנפש יורד מכלי דה תפארת לכלי המלכות, ואור הרוח יורד מכלי דה בינה ובא לכלי דה תפארת, ואור הנשמה יורד מכלי דה חוכמה ובא לכלי דה בינה, ואור החיה יורד מכלי דה כתר ובא לכלי דה חוכמה, ואור היחידה בא ומתלבש בכלי דקטר.
אפשר להגיד את זה כך. אתם יודעים, יש אלפי אפשרויות לדבר על התופעה הזאת. יש לי שורש א', ב', ג', ד', דרגות האביות. הדרגה האביות הכי הפחותה, אני עכשיו מסדר עליה מסך. והאור שמתלבש בה, לפי האביות הקטנה, אור הנפש. מה זה אור הנפש שמתלבש בה? אותו האביות, אותה האביות, שעכשיו היא, על ידי המסך, הפכה להיות לפעולת ההשפעה, לתכונת ההשפעה, ההתפעלות שבה, ההתרגשות שבה, הרעידה שבה, היא נקראת אור הנפש. היא מגלה בעצמה את התופעה הזאת, או אפשר להגיד שהיא מגלה בעצמה את האור שהיא נמצאת בה, שאנחנו כולנו נמצאים באור אינסוף. כאן זה אור אינסוף. אז התגלה אצלי עכשיו ממנו, כאן, איפה שאני יכול להשוות עמו, להשתוות עם אור הנפש. אחר כך אני מגדל הלאה את עצמי, עושה עליו מסך, אור חוזר, תיקונים והשפעה, כמה אני מסוגל, כמה שמסוגל. אבל מה מתגלה כאן? לא יכול להתגלות משהו אחר לפי האביות, התופעה שנקראת אור הרוח. לא יכולה להתגלות משהו אחר. כי זה הדרגה כזאת. נגיד כמו צומח. הוא יכול לגלות את עצמו רק כצומח. חי יותר, חי פחות. וכן הלאה. נשמה, חיה ויחידה. כן? זאת אומרת, הכל תלוי עד כמה שהכלי מדמה את עצמו לתכונת ההשפעה שנקראת האור. אור אינסוף, זאת אומרת, השפעה שלמה. בסדר? זהו הכל. אין שאלות, או יש? אין. תמשיך. יופי.
עוד י' ב'. והנך מוצא שכל עוד שלא גדלו כל חמשת הכלים ככה בתום בפרצוף, נמצאים האורות שלא במקומם המיוחסים להם. ולא עוד, אלא שהם בערך ההפוך. כי אם יחסר כלי המלכות בפרצוף, שהוא הכלי הקטן ביותר, יחסר אור היחידה, שהוא האור הגדול ביותר. ואם יחסרו שני הכלים התחתונים, תפארת ומלכות, יחסרו בית האורות העליונים, יחידה חיה. ואם יחסרו ג' הכלים התחתונים, בינה, תפארת ומלכות, יחסרו ג' האורות העליונים, נשמה, חיה, יחידה, וכולי על דרך זה.
עכשיו הוא מדבר בקשר לאביות הכלים, שעד כמה שהאביות היא גודלת, כמו שאנחנו דיברנו קודם, כן? שגודל לנו בהתחלה, אם אנחנו לא ממטה למעלה, אלא נצייר את זה מלמעלה למטה, שזה לא יהיה לכם לבלבול, שגודל כלי דקטר, כן? אז נמצא אור הנפש, שגודל לנו כלי דחוכמה, אור הנפש יורד לכלי דחוכמה, וכאן מתגלה אור הרוח, כן? וכן הלאה. שעד שלא נגדל כלי דאביות ד', לא ייכנס לפרצוף אור היחידה. שהוא יתגלה אך ורק כשיגדל כאן בכלי ד' אור הנפש. כן.
לא ברור אם המלכות היא הכלי האב או הזך ביותר.
שאלה. לפי אביות, האב ביותר. לפי זכות, הזך ביותר. מה מקבלת? אור הנפש. למה גורמת? לאור היחידה. זה, זה, זה בדיוק הערך, הפוך, רות וכלים. ואני אומר, זה דבר מאוד מאוד, הוא פשוט, אבל הוא רגשי. ולא יכול להיות, לכן מובן לנו אם אנחנו לא נאתר אותו פעם בתוכנו. חייבים לגלות את הדבר הזה. אחרת זה סכימטית, אנחנו מדברים עכשיו, אין בעיה. כן. הלאה?
אנחנו בשורה חיה יחידה. הרי שכל עוד שלא גדלו כל חמשת הכלים כחבטום בפרצוף, נמצא ערך הפוך בין הכלים לאורות. שאם יחסר אור אחד וכלי אחד, הנה באורות יחסר האור היותר גדול, שהוא אור היחידה, והיפוכו בכלים, שיחסר הכלי היותר קטן, שהוא כלי המלכות.
זה נותן לנו בלבול גדול מאוד, גם כן בעולם שלנו. אנחנו חושבים שלמה שאני עושה שם משהו, משהו קורה לי במקום אחר. אין קשר. אין קשר כאילו. איך יכול להיות? אין? שאני לא מתקן כלי דזה רמפין, אין? אז בזה חסר לי אור החיה נגיד בכלי דקטר. איזה קשר יש אחד בשני? כן? אנחנו רואים את זה בתיקון החברה, בסוציולוגיה. לא מתקנים איזשהו שכבה, איזשהו בבני אדם שם, בחקלאים, במשהו שם, לא יודע, בפועלים. מזה סובלים שם באיזשהו מקומות אחרים. לא מבינים מה הסבל. לא מבינים הקשר הפנימי שיש ברשת, שקושרת כולם יחד, בעיגול ממש. ואותו דבר עכשיו זה בעולם. המאתרים את הדברים האלה והם מביאים אותנו לכן לאיזשהו מבוך שאנחנו לא יודעים מה קורה. זה הערך הפוך בין אורות לכלים, שכלים ואורות הם לא נמצאים באותו המקום, שבזמן שאני לא מתקן כלי אהבה חסר לאור הזך ובמקום אחר לגמרי, ואין לזה פתרון אלא רק להגיע לראייה האינטגרלית של העולם, לגלות אותה. זה מה שחוכמת הקבלה מיועדת לעשות, גילוי הבורא לנברא שבעולם הזה, כן, את המערכת הזאת, ואז אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להסתדר. אחרת אנחנו לא נמצא אף פעם פתרון נרשם, לא יהיה לנו למחלה הזאת. אנחנו לא יכולים לקשור זה עם זה. רק בסוף ה-120, תחילת ה-121, אנחנו התחלנו להבין שחלקי המציאות הם קשורים יחד באיזושהי צורה גלובלית, אינטגרלית. רק התחלנו אולי ככה להבין שזה ככה, אבל מההבנה הזאת למימוש עדיין אין לנו שום גישה. אפילו שאנחנו נגיד מהבוקר עד הלילה, כן כן העולם הוא עגול, הכל קשור זה לזה, הכל תלוי זה בזה, זה לא יחייב אותנו להתנהג כך, כי אנחנו לא רואים, אנחנו לא חיים את המערכת הזאת האינטגרלית. והדוגמה, ערך הפוך, אורות וכלים, מה שאנחנו עכשיו לומדים, שבקשר כזה אנחנו נמצאים בינינו ולא מסוגלים, אפילו אנחנו שנמצאים בזה כבר שנים ורוצים איכשהו לחיות את זה, איכשהו להרגיש לטעום את זה, לא מסוגלים, עד שזה לא יתגלה. זה פשוט ממש מייאש מאוד. כן.
מעל הסולם כותב, אני מקווה על זה בפרק החכם באיגרות, זה גם נמצא בכתבי בעל הסולם, הוא כותב ש... כסילות היא לחשוב שהשם נעשה מחויב להשרות הברכה בדיוק במקום עשייתו. עד רבה, על פי רוב, העשייה במקום אחד והברכה במקום אחר. במקום כזה שלא עשה שם האדם כלל, כי לא ידע או לא יכול לעשות שם מצידו. ובברכה האמיתית היא חוק ולא יעבור, שזה סוד שנקרא מציאה על דרך יגעתי ומצאתי.
כן, גם שייך לזה. יפה. כן, תנו.
את הקשר האינטגרלי הזה שתיארת לפני רגע, אפשר לגלות את זה בעולם שלנו?
קשר אינטגרלי אפשר לנחש שהוא קיים בעולם שלנו, כי אנחנו איכשהו רואים את זה מכל מיני תוצאות. אנחנו לא רואים קשר עצמו, אבל אנחנו רואים, שם אנחנו עושים משהו, אתם מייבשים משהו, נגיד איזשהו עמק חולה שם או משהו, יש לך מכה אחר כך במקום אחר. שם עושים איזשהו נגיד סכר, יש לך עוד איזשהו בעיה, הורגים זבובים שם בסין, כן, יש לך עוד איזשהו בעיה. זאת אומרת, רואים שיש קשר בין חלקי המציאות, שזה אפקט הפרפר, כן, מה שנקרא אצלנו עכשיו, שזה נמצא. אבל חוץ מזה אנחנו, אבל רשת עצמה אני לא יודע. אני לא יודע שאם לפי הרשת הזאת עכשיו אני יעשה משהו, נגיד איזשהו מדורה אצלי בחצר, מה זה יגרום בכל העולם? זה בטוח משהו גורם. אבל אם הייתי רואה, אני לא רואה, כי הקשר הוא יכול להיות במקום אחר, כמו שהוא עכשיו קרה לגמרי, כאילו לא שונה, ובמקום אחר הכוונה היא ברמה אחרת, בתופעות אחרות שאני לא יכול לזהות, אלא רק עכשיו אנחנו מתחילים להבין שזה קורה. אבל לפי איזה סכמה זה קורה אנחנו לא יודעים, זה אנחנו צריכים לגלות. סכמה הזאת בדיוק היא נקראת האלוקות, זה מה שאנחנו קשורים בינינו, קשורים בינינו, אנחנו בכוח הבינה, בכוח ההשפעה לגלות את זה, זה נקרא לגלות אלוקים, הטבע, פשוט מאוד. לכן בסופו של דבר על ידי מכות, 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 לאנושות לא תהיה בחירה. הם יבואו להכרחיות, חייבים לגלות, יבואו על ארבע. אנחנו לא צריכים לגלות לזה, לחכות לזה, אני לא צריך שיבואו לארבע. אבל כמה שיותר להסביר שיש כאן מדע, חוכמה ואמצעי שמגלה לך את המערכת. בלי ידיעת המערכת אתה הולך לאיבוד. ורואים גם אנחנו, אם לא גילוי המערכת זה לא יקרה, וגם לנו לא מגלים את המערכת, מפני שאנחנו עדיין לא מסוגלים יחד עם האנושות להשתמש בנכון. אנחנו צריכים עוד כוח, עוד איך להגיד, עוד צורך מהאנושות שתרצה את זה, ואז זה יתגלה. הרצון שלנו הוא כאילו רצון כזה תיאורטי, לא למימוש ממש. אבל אם יתגלה החיסרון מהאנושות, שבלי זה אנחנו נמצאים בסכנת השמדה, אם החיסרון הזה אנחנו נפנה, אנחנו והם יחד, זה יקרה. יתגלה האלוקות, זאת אומרת אותה הקשר בינינו, אותו הקשר, אותה המערכת, ואז נוכל לתקן את ההשתתפות שלנו בה. כן.
זו שאלה מתבקשת, איך אנחנו יוצרים כזה חיסרון באנושות?
על ידי ההפצה, חומת הקבלה. אין יותר מזה. אנחנו מפיצים חומת הקבלה, ונקווה שהם יבינו שישנו הפתרון, ושלא כדאי לברוח ממנו לכל מיני הקיל או פתרונות או סתם בריכות, ולהסתיר את עצמנו כך עם ראש בחול. ונקווה שנצליח וניפגש קרוב אנחנו והם, ואז על ידי הרצון המשותף אנחנו נגלה את האלוקים שבגימטריה הטבע. ובזאת
נעבור לחלק השלישי של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
אחד הוא מאוד רגיש, אם נביט בו מהצד הוא דומה לאיש שכל תא באיבריו חי בהשפעה, בין אדם לחבריו יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, צריכים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. המשבר העולמי כבר גלוי לכל, זה אינו עניין גשרי, יש מה לאכול. כשברור הפתרון, אין יותר ברירה, כל הדור האחרון חי בהשפעה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. החיים הם התנועה אל המטרה, החוקים של הבריאה הם ההשפעה. עתידו של העולם הוא הנתינה, בין אדם לכל אדם יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה.